בפרק הזה, איתן ואני שוחחנו עם גבו וייס על טיפול מבוסס חמלה, CFT, שהוא אחד מהטיפולים מבוססי המיינדפולנס, וכולל בתוכו גם תיאוריות אבולוציוניות והתקשרות. ומכיוון שזהו שמו, התעכבנו על המונח חמלה, שכל כך שגור בפינו המטפלים, והבנו תוך כדי כך כמה זה יכול להיות מורכב לחמול. האם חמלה היא רחמים? או ההפך ממנה? ככל שעסקנו בכך, כך הבנו כמה זה מורכב, ושוחחנו על הדרמה של המוח האנושי. ובכלל, מדוע יש צורך להתאמץ כדי להרגיש חמלה? מדוע בעולמנו חמלה היא מצרך נדיר? וכיצד טיפול מבוסס חמלה ניגש לכך? מה עושים בו? שאלות אלו ושאלות נוספות בשיחה עם גבו וייס, ואני מקווה שתענו מהפרק. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה.
היום אנחנו נדבר עם גבו וייס. גבו הוא פסיכותרפיסט העוסק בטיפול ממוקד חמלה, CFT, ובודותרפיה. מייסד מרכז ההכשרה וההדרכה בודותרפיה. חבר באיגוד הישראלי לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, באיגוד הישראלי לטיפול זוגי ומשפחתי, ובאיגוד הישראלי לטיפול מיני. מחבר הספר בודותרפיה, היסודות המרפאים של אומנויות הלחימה. היום נשוחח איתו על חמלה והמקום שלה בתוך הטיפול, כנראה שלא רק אצל המטפל.
שלום גבו, אני אתחיל קודם כל בגילוי נאות. גבו, אתה מורה שלי בתוכנית ללימודי פסיכותרפיה, מבוססת מיינדפולנס של המרכז לחינוך קשוב ואכפתי, ואנחנו ככה מכירים כבר שנה, וממש משמח אותי שאתה מתארח אצלנו.
שלום לכם, זה כיף להיות פה.
אז גבו, ככה אנחנו מתחילים לדבר בעצם על טיפול ממוקד חמלה. אני רק מזכיר גם למאזינים שלנו שהפרקים שלנו נועדים להציג שיטת טיפול, איך מטפלים בה בשפה שהיא ברורה וקלה להבנה, ובעצם נשאלת השאלה, אם הטיפול ממוקד בחמלה, מה זו חמלה בעצם?
זו שאלה יפה ומאוד מרכזית, ואולי אם כבר ניכנס לטיפול עצמו, אז אחד הדברים הראשונים שנברר עם המטופלים שלנו זה את ההמשגות שיש למה היא חמלה. בדרך כלל, אם היינו עכשיו בסדנה, הייתי מחזיר לך את השאלה, מה היא חמלה לדעתך? היית אומר משהו, 95% אתה רוצה לענות, אתה יכול?
בוא נעשה את זה כאילו אני בעצם נמצא בסדנה שלך, אז חמלה מבחינתי, כרגע אני מייצג את אותו בן אדם שנשאל בפעם הראשונה, חמלה, אתה יודע, זה קצת לרחם, נכון, אני מרחם על מישהו
שפשוט. תן לי מילה, רחמים עולה לך, עולה לך
עוד מילה. עולה לי רחמים, עולה לי איזשהו משהו שהוא... אני בעד מישהו, אני חושב עליו.
רחמים נשאיר בצד אפילו, כי אנחנו נבין איך מתייחסים לרחמים בשיח הבודהיסטי, כי אנחנו בתוך השיח הזה, לא רק, אבל גם בתוך השיח הזה. אבל אם היינו ממשיכים את המילים שאתה אומר, הם היו נשארות, ואני יכול לתת לכם מה שהיה ממוצע, מה שבדרך כלל אומרים, רוח, חום, קבלה, אהבה, תמיכה, עיניים טובות, חיבוק, אהבה, לעזור וכו. אוקיי, איזשהו מעגל כזה של מילים שיש בהם רוח, תמיכה, אהבה, וזה מה שנתפס כחמלה בדרך כלל. כן. רחמים פשוט יש, יש כל מיני דרכים להסתכל על המילה רחמים, כן. רחמים במובן התנכי, שהוא בעצם חמלה, והרחמים כפי שמשתמשים בזה היום. אז יש אישו עם המילה הזאת, רחמים נחשב להפך מחמלה. ההפך, יש שני הפכים בשיח, ההפך הרחוק וההפך הקרוב. ההפך הרחוק זה האכזריות, ממש נגד זה, זה בלבול ההפך. ההפך הקרוב הוא מושג שהוא דומה, הוא מבלבל, הוא מתחבא, אבל המשמעות הפסיכולוגית והפיזית שלו והבריאותית היא הפוכה. זאת אומרת, אם חמלה תאפשר לי תהליך של כוח, של עוצמה, של יציבות, רחמים כנראה של חולשה, של מסכנות, של פחות אנרגיה. נגיד, אם אנחנו מפשטים את זה. עכשיו, המעגל הזה של המילים שדיברת, שדיברנו עליו כרגע, כאילו בסדנה, זה לא חמלה, זה תוצאה רצויה, לא תמיד של תהליך של חמלה, של פעולה חומרת. זאת אומרת, שאנחנו נסים להסביר חמלה, אנחנו לא נגיד חמלה זה רוח, או חמלה זאת אהבה, או אני מרגיש חמלה. אני יכול להרגיש הרבה מאוד דברים בפעולה של חמלה. ואנחנו נחלק חמלה לאיכויות שונות, ונחלק אותה לתהליך, לפעולה. כשאני עובד איתך, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לפתח יחד את איכויות החמלה שבך, ואיכויות החמלה הם מעבר לרוח, חום, עינן טובות, חיבוק, תמיכה, עוסק ביכולת לעצור ולהתבונן.
אז אני רק אשאל אותך שאלה אחת לגבי, עוד לפני שאנחנו עוצרים, אני אעצור אותך. אני אשאל לגבי, אמרת מאוד חשוב לי לדעת בסדנה כזאת, איך אנשים מתייחסים, איך הם מגדירים חמלה בעצם, נכון? למה זה חשוב בעצם?
כי הדרך שבה אני תופס חמלה, היא בעצם תאפשר לי להסכים, להיכנס לתוך תהליך של פיתוח שלך.
אוקיי.
אם אני חושב שהחמלה תחליש אותי, או שחמלה זה רחמים, ולכן היא תחליש אותי, נגיד. או חמלה זה מלא מלא רוח, ונתתי לעצמי מלא מלא רוח, וזה לא עוזר. ותשמע, אני התקדמתי מאוד בחיים, בעוצמה, בכוח, בזה, אתה רוצה עכשיו להחליש אותי? כאילו, איך אתה הולך לעזור לי? התפיסה לגבי חמלה משפיעה על הגישה שלי למילה הזאת, למושג הזה, ולנכונות שלי להיכנס לתהליך, שעוסק בפיתוח של חמלה. כאילו, אני אגיד לך, אלון, בוא נפתח את החולשה שלך.
אז אתה אומר משהו מאוד משמעותי, אתה אומר שאפילו כשמתארים את החמלה במילים שהן מילים טובות, שנשמעות טוב, יש פה איזה קאץ' בעצם, אנחנו חיים בחברה שגם המילים האלה יכולות להתאפס כמשהו שהוא לא תורם לי בעצם.
הוא מפחיד, הוא פגע בי, הוא מסוכן לי, אני שמחתי מאוד והרגשתי ימי חום ואז פגעו בי מינית, ואז פגעו בי זה. המושג הזה הוא מאוד מאוד טעון חקירה, והוא מאוד אישי, אבל אנחנו רוצים קודם כל להבין על מה אנחנו מדברים, וזה שאנחנו עוסקים פה בשיח למטפלים, אז מאוד חשוב להבין שיש הבדל בין להגיד, כן, אני אדם חומל, בטח אם אני מטפל בוודאי שאני חומל, אם לא הייתי מטפל, אבל זה לא אותו דבר, זה לא CFT, טיפול ממוקד חמלה לא עוסק בלטפל בחמלה, אלא להבין לעומק מה החמלה ולבדוק איך מתוך הקשיים של החיים אנחנו מבינים מה החמלה ומטפחים אותה בתוכנו. ואז הנוכחות שלנו...
לא מדברים על החמלה של המטפל, אלא באמת על הפיתוח של החמלה אצל המטופל, ככלי עבודה מרכזי בשבילה.
שבלי החמלה, בלי שהמטפל מפתח אצלו את החמלה, זה לא יהיה אפשרי. ויש את התפקידים של המטפל, למשל, להיות מודל של דמות חומלת. זאת אומרת, אני מחויב כמטפל כל הזמן לבדוק מה קורה אצלי, לזהות את התנועה הזאת של איכויות החמלה בתוכי. זה לא איזשהו רגע שיש אותו אין, אבל הוא משהו שהוא נמצא במרחב. כמטפל, אתה כן צריך להיות עסוק, אבל אתה צודק, זה לא שאני, כן, אני מאוד חומל. מה זה אומר בכלל?
מה זה באמת איכויות החמלה?
זהו, אז בוא נחזור קצת אחורה. למה אנחנו בעצם מפתחים. ואז אמרנו אפשר לדמיין את זה, אנחנו לא, אין לנו פה ויז'ואלס, אבל אפשר לדמיין את זה כמעין כמה מעגלים, שבסופו של דבר התוצאה כנראה, למשל אם אני עובד הרבה עם זוגות, בטיפול במקוד חנה, בסופו של דבר יהיה יותר חום, תהיה יותר הקשבה, יהיה משהו יותר נעים. אבל זה לא נקודת ההתחלה. כי נקודת ההתחלה היא ש... אני צריך להיות מסוגל לעצור ולהיות נוכח ברגע. עכשיו, אם נעזוב את זה שנייה, אני מקווה שאני לא מסבך מדי, חמלה היא איכות או פעולה או תנועה שאני צריך לפתח כשקשה. אם לא קשה לי, איך שאומרים, אהבה זה מספיק. כשאנחנו בזוגיות או בקשר, בשיחה שלנו, נעים לנו וזה, אנחנו בסדר, לא צריכים. עכשיו, אם יהיה משהו לא נעים שיקרה פה, אנחנו כולנו, מישהו מאיתנו, צריך לפתח חמלה, זאת אומרת, להעיז, להיות מסוגל להיכנס לתוך הקושי, לא לברוח ממנו, לא לתקוף את המרחב, לא לברוח מהמרחב, לא לתקוף את האחר, להגיד, אני יודע, זה קשה מה שקורה פה, בוא נשאר פה. אוקיי, אז אנחנו הולכים ממיינדפולנס, נכונות להישאר, הידע איך אני נשאר כשקשה לי.
אז אנחנו נעמיק רגע לכיוון המיינדפולנס, אני רק אומר ככה, ככה אוסף את הדברים שאמרת, אתה בעצם אומר שזה הרגע שבו בעצם צריך להעמיק במקום של החמלה, במקום שקשה לי, כי כשקשה לי, הולכים לקרות כל מיני דברים שהם לא חמלה.
כן, כשקשה לי, בדיוק, כשקשה לי, יתחילו לקרות כל מיני דברים, אם אני פועל לפי האוטומטים שלי, שהם לא חכמים, או לא מאוד עוזרים, לא מאפשרים לנו להתפתח, לצמוח ולהישאר בשמחה. איזשהו תהליך נעים. אם אתה אומר לי בתוך זוגיות, הצבנת אותי אתמול, ואני אומר, ואת גם הצבנת אותי, אוקיי, אז הגבתי, הגנתי על עצמי, אבל האם זה מביא שמחה, צמיחה והתפתחות של הקשר? ואם זה כרוני, ואם זה כל הזמן ככה? אז התהליך הוא באמת של הידע איך עושים את זה, אבל ההתחלה או ההבנה הראשונה היא שחמלה קשורה לנוכחות בתוך קושי או בתוך כאב.
אז אני אשאל מין שאלה פרדוקסלית כזאת בעצם, נכון? הרי למה אנחנו בכלל צריכים לדבר על זה? למה שלא בן אדם שקשה לו, באופן אוטומטי וטבעי, יחמול על עצמו, יגיד, ייתן לעצמו את המקום הזה החומל, אוקיי? למה שהוא יפנה בביקורת כלפי האחר, כלפי עצמו? למה זה דבר שדורש עבודה?
אפשר תמיד, גם בטיפול מוקד חמה, תמיד נתחיל מעצמנו. אני יכול לשאול אותך, או איתן, אם אתה רוצה, גם כשאתה קשה לך, מה האוטומט שלך? מה קל לך? מה נגיש לך?
וזאת השאלה בעצם, למה האוטומטים הם בדרך כלל אוטומטים שהם לא חומלים? למה, מה קורה לבן אדם במצב דווקא קשה שהוא יתחיל להיות ביקורתי כלפי עצמו, ביקורתי כלפי האחר? אתה יודע, אני חושב על עצמי במקומות שקשה לי, כמה אני יכול לבקר את עצמי, או מטופלים שמגיעים לקליניקה במשבר ומלאים בטענות כרימון כלפי עצמם.
נכון.
ואני באמת לא לרגע ממקום פילוסופי, למה זה בכלל קורה? כאילו, לפני שעוברים על העבודה של השינוי.
היית מאמצע?
אני חושב, אני דווקא חולק עליך, מה זה משנה למה זה קורה? השאלה, אם זה עוזר לך. אם הביקורת הזאת מניעה אותך קדימה, ועושה לך טוב, משפרת את איכות חייך, סבבה, תמשיך עם זה, אבל מהניסיון שלי, זה בדרך כלל מחריף את הבעיה. זאת אומרת, אם אתה בתהליך דיאטה ואכלת איזה משהו, ואחרי זה הלקט את עצמך יום שלם, רוב הסיכוי שאתה לא תצליח בדיאטה הזאת. זה נראה לי העניין. מה אתה אומר, גבי?
נצטרך להתחיל מההתחלה, כאילו. ההתחלה היא שאנחנו יצורים אורגניזם שרוצה להגן על עצמו. וכשאנחנו נראים על CFT, אמרנו שאחד המקורות החשובים שפול גילברט פיתח את ה-CFT, בא מתוך התרגול הבודהיסטי והחוכמה הבודהיסטית. אבל הוא לא נשאר שם, והוא מביא עוד כמה, אנחנו קוראים לזה עוד כמה רגליים של ה-CFT, יש כמה רגליים, וזה attachment theory, אוקיי? הנושא של ביטחון וחקירה, הצורך שלנו הטבעי בביטחון, וגישה אבולוציונית. הסתכלות אבולוציונית על איך המוח שלנו נבנה. יש הרבה מאוד ב-CFT, התעסקות במוח, התעסקות בתגובתיות שלו, קוראים לזה הדרמה של המוח האנושי. אוקיי, זה מושג שאני מאוד יודע, יש ממש דרמה. והדרמה היא שיש לנו מוח מאוד מאוד עתיק, המערכת הלימבית, המערכת הגזע המוח מאוד מאוד עתיק של מאות מיליוני שנים, ויש מוח, או כמה מיליוני שנים, ויש מוח צעיר הרבה יותר. הם לא כך יודעים לעבוד טוב ביחד. והמוח, נקרא לזה האמיגדלה, המערכת הלימבית שבא להגן עלינו, היא יודעת דבר אחד, כשיש סכנה צריך להגיב חזק, צריך לברוח, צריך fight, flight, freeze, אוקיי, זה מה שהיא יודעת, והיא עשתה את זה מלא מלא שנים, ושמרה על הזברה די טוב. היא לא כל כך מבינה מה הקטע החדש הזה של המוח שרק נולד כמה אלפי שנים, אוקיי, עשרות אלפי שנים בודדות, שמתחיל לשלוח לי תמונות של אריות, ותמונות של זה, וסיפורים על זה, ואני יודעת להגיד, יש אריה, לא יודעת בכלל שיש דבר כזה שיקרא תמונה. או סיפור על. ולכן המערכת הזאת היא כל כך חזקה, היא כל כך רגילה אבולוציונית לפעול מהר, חזק ולהשתלט על כל הזירה. אבל הדרמה היא שכבר היא פועלת על איומים אחרים לגמרי מה שהיה בתקופה שהמוח הזה הסתובב בסוונות, ערך עצמי, מבט לא נעים, פחד מכישלון, פחד מזה, מחשבה, תמונה של, דאגה של, ואז אתה נלכד בתוך הפעולה של המערכת ההגנתית שלך, שבמקור היא באה ממקום טוב, רק שהיא לא יודעת אחרת. יש לה כמה מאפיינים למערכת הזאת. היא מאוד חזקה, היא פועלת מאוד מהר, היא משתלטת ואף פעם לא תהיה בהתפתחות. וזה מה שאמרת קודם, אני יכול לפעול ככה, אז כרגע הגנתי על עצמי, הנה, אני לא הושפלתי. וזה לא יביא להתפתחות, זה לא יביא לצמיחה.
ובעצם המוח היותר מפותח, הוא זה שהופך את המפגש הזה עם אדם אחר, או סיטואציה אחרת, לסיפור בעצם. לסיפור שיכול להיות שהוא אמיתי, ויכול להיות שהוא גם לא אמיתי.
ומבחינת המערכת הקדומה, אין לה את המושג הזה אמיתי או לא אמיתי. זה הדרמה.
אוקיי.
ולכן כל מה שהוא יכול לחוות כסכנה, ופה יש הרבה דיבור, לא נוכל להיכנס לזה פה בטיפול ממוקד חמלה, על הבנה אבולוציונית, למה בושה זה רגש אבולוציוני שבלעדיו אתה לא תוכל לשרוד. דובר ממש על אדם איש המערות, שאם הוא אכל לכולם את האוכל, הוא כנראה יגידו ללך להסתדר לבד, וזה שווה מוות. אז הבושה באה לשמור מפני התנהגויות או פעולות שיגרמו לפגיעה בשבט או פגיעה בעצמך. אבל זה השיח שגילברט מאוד מאוד מדגיש אותו, השיח האבולוציוני של התפתחות הרגשות והתפתחות המוח. אלה דברים מאוד מאוד חזקים ב-CFT. ואם אני חוזר לשאלה שלך, המערכת הזאת, אנחנו יכולים לבדוק את זה עם עצמנו, עם משפחה שלנו, מטופלנו, כמה קל להיבהל, כמה קל להיכנס לרומינציות, כמה קל למחשבות שחוזרות על עצמם, כמה קל לתקוף, לפחד, מישהו חותך אותי בכביש, מיד אני אקלל, נכון, או מישהו, זה משהו שיותר זמין לרובנו, לא לכולם, אבל לרובנו. היכולת לא לפעול על זה, יכולת שצריכה להתפתח. אוקיי, שאנחנו נדבר אולי אחר כך בהמשך על החיבור בין CFT לבודותרפיה, שהם מחוברים, זה מה שאתה לומד באומנות לחימה. להיות בתוך הקרב, להיות בתוך מקום שהוא מפחיד, אבל לפתח רוגע ועוצמה כזאת כדי שתוכל להגיב בצורה מדויקת שלא תפגע באף אחד.
אז בעצם אתה מדבר על איזה רגע משמעותי בין איזשהו אינסטינקט קדום, מוח קדום, שרוצה להגיב נורא חזק, נורא מהר, מאמין במציאות שהיא מוחלטת, לבין מוח אחר שמפרש את המציאות, נותן לה כל מיני דימויים או מחשבות, ואז אתה אומר, הטיפול הזה בחמלה נכנס איפשהו למרווח, אז מה קורה שם בעצם? מה קורה במרווח הזה? מה יש שם?
לזה אנחנו חוזרים למושגים שדיברנו, ודיברנו על הצירה, ועל מיינדפולנס. כל מי שמתרגל מיינדפולנס, אני שמח לראות שהמונים היום במערב מתרגלים את זה. עוסקים קודם כל ביכולת להאט, יכולת לעצור, יכולת להגיד, נכון, יש לי מחשבה להתבונן במה שקורה, לא להגיב עליו, לא להזדהות איתו יותר מדי. וזה תהליך שהוא הכרחי, לפני שאני עושה משהו, בכלל שאני יודע שנדרשת פה פעולה של חמלה, אני צריך לראות שיש פה, שאתה מדבר איתי ואתה מתחיל לבכות, אני צריך לשים לב את זה. השלב הראשון הוא התבוננות, ואז כבר יש איזשהו השהיה שהיא צריכה להתפתח. כל מי שמתרגל מה, וגם במחקרי מוח על מה, זה משהו שמתפתח. ואתה מתאמן עליו, לכן מדברים על אימון.
זאת אומרת, זה לא פעולה פסיבית. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אתה אומר, זה צריך לקבל איזושהי החלטה, ולהשהות את המערכת הפרימיטיבית שבאה ורוצה לתקוף או לברוח, זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד אקטיבי בעצם.
יש משהו שהוא אקטיבי והוא דורש אימון. ובסיפטים מדברים על אימון של כמו מישהו שהולך, רוצה ללמוד לשחות, והוא אומר, רק התחלת ללמוד אותי לשחות, הלכתי לסערה וכמעט עבדתי, איזה מורה אתה. אז לאט לאט, כי אתה לומד לשחות בבריכה עכשיו, ואם תבוא סערה, what can we do? בסדר, אני מקווה שלא תבוא סער, אבל אם היא תבוא, עוד התקף חרדה, עוד התקף זעם. לא, אנחנו כרגע מתאמנים על רק להשות, בואו נתרגל מיינדפולנס עכשיו. אז זה השלב הראשון.
אז גבו, אני מנסה פה להבין, כי הרבה טיפולים מתייחסים בעצם, אני זוכר את האמירה של ויקטור פרנקל, שאומר, בין גירוי לתגובה יש מרחב, במרחב הזה הכוח שלנו לבחור את התגובה, בתגובה שלנו מונחת הצמיחה והחופש שלנו, פרנקל שכתב את אדם מחפש משמעות, ויש באמת הרבה טיפולים הלכו למקום הזה שנמצא בין הגירוי לבין התגובה, אבל מה כשאנחנו מדברים על CFT ועל חמלה, איך זה משתלב שם, בעצם מה קורה, או מיינדפולנס, איך אנחנו בעצם נמצאים במרחב הזה?
אני חושב שאם ניקח את האמירה שיש אותה, אני חושב אולי בכל שיטת טיפול, זה מה שאני רוצה לעשות, בטח בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, אנחנו, יש את הקופסה ויש את ה-CFT, אנחנו מבינים למה כל כך קשה לעשות את המרווח הזה, ואיך אנחנו יכולים לפתח את היכולת הזאת. ה-CFT הוא גישה שנכנסת לתוך המרווח הזה, ועובדת עם המטופל על איך עושים את זה, לא צריך לעשות את זה. יש פה גירוי, לא, אנחנו ממש עובדים על זה בכל מיני דרכים שנוכל אולי להגיע אליהם. אבל אני רוצה להמשיך טיפה את הסדר, כדי שזה לא יישאר מפורק. דיברנו על החלק האחרון, שזה תוצאה של איזשהו חום, של תחושה של מוגנות, ביטחון ביחד, דיברנו על ההתחלה, שזה הצירה. אבל כשאנחנו עוצרים, אז הצירה הזאת, אם אני נשאר בתוך המרחב, או המרווח המפחיד, הכואב, הלא נעים, אז אחרי כמה שניות או כמה דקות, עוד פעם עולה הקושי גדל. פמה צ'ודרון מדברת על זה, נכון שאנחנו מתקרבים למרחב הפחד הזה, אנחנו רוצים לברוח משם, רוצים להגיע, רוצים להתרחק משם. אז השלב, אנחנו צריכים להוסיף עוד איכות מאוד מאוד מרכזית בשיח של ה-CFT, שזה אומץ לב ועוצמה פנימית. אוקיי, שזה במעגל הזה שדיברנו עליו, רוע, חומץ, לא דיברנו על אומץ לב. עכשיו, אומץ לב, או אנחנו אומץ לב חכם, או במושגים של הבודותרה, peaceful courage, איזשהו אומץ לב רגוע, אומץ לב, הוא מושג מאוד מאוד מרכזי ב-CFT, איזשהו עוצמה וכוח ונכונות לשאת כאב, למרות שלא כל כך נעים לי ללכת לדבר הזה, אני אלך כי אני יודע שזה יעשה טוב, כי זה נכון. והשלב הבא, אחרי שבאתי, עצרתי ואני נמצא עם אומץ לב, ובודק כמובן מה זה אומץ לב, יש עוד חלק מאוד מאוד חשוב שזה יכולת להרגיע את עצמי. השאלה הענקית, איך אני מבסס את עצמי, איך אני מרגיע את עצמי?
אז אולי תוכל להסביר דרך אולי איזה דוגמה, או דרך איזה מטופל שמתקשה לעשות משהו, איך זה ייראה הדבר הזה, נגיד? אם יש לך איזה משהו שאתה יכול לחשוב עליו, שהוא ממחיש את האומץ לב, את החמלה, ואת ההתנסות.
כן, אני אעשה, ניקח דוגמה מעצמי, אוקיי? ששוב, אני גם אתן דוגמה על עצמי, כי נגישה לי, אבל גם זה חלק מה... דרך שבה עובדים ב-CFT מתחיל כל הזמן מתוך המטפל. ואני גם משתף את המטופל, ואני כאן עובד עליי, גם מול המטופל וגם...
זאת אומרת, שהמטופל ידע גם מה עובר עליך באותו זמן, בעצם.
יכול להגיד לו, כן, הבלת אותי מאוד, ממש, אתה מדבר ואני מרגיש שאני מתכווץ.
אוקיי.
אוקיי? אז... כשאני, למשל, שאני יכול להיות עם מטופל שעושה לי דוולואציה. זאת אומרת, הוא אומר לי, אתה לא עוזר לי, אתה לא טוב, הפגישות האלה לא עוזרות לי. ואז אם אנחנו עכשיו מתבוננים במפגש הזה, ברגע הזה, מתוך המשגות שקצת התחלנו לדבר עליהן פה, אתה תוכל לשאול, רגע, מה קורה לך כשמטופל עושה לך? או אני יכול לשאול אותך אם אנחנו נהיה בהדרכה. כשמטופל או מטופל או מטופלים אמרו לך, מה קרה לך? ואז אני יכול להגיד, בורדרליני הזה, המעצבן הזה, אני יכול להתחיל לתקוף אותו. אני יכול להתחיל לתקוף את עצמי. אני בכלל לא אמור להיות מטפל, אני עם זה, מלא מלא התקפות ומלא תהליכים שהם, כמו שאמרנו קודם, אוטומטיים כאלה של בהלה, של מתח, של פחד, שאתה יושב מול המטופל ואתה כרגע, עסוק בעצמך, באגו שלך, בפחד שלך, אם אני בתחילת דרכי כמטפל, אז רק שהם לא יפסיקו את הטיפול, ואז הם יגידו, ואף אחד לא יבוא, ואני אקלינגה שאית, ורק שלא יגידו עליי, ורק שלא... המון 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 פחדים. שלי, עוד פעם, אנחנו רואים את המערכת ה... לא דיברנו עוד על שלושת המערכון, נדבר עליהם, את המערכת, אני קצת אעשה הקדמה, המערכת האדומה שלי, מערכת הפחדים שלי, ההגנה שלי, היא אונליין, והיא עכשיו נמצאת בקשר בינינו. עכשיו, אם אני אתן לה להמשיך להפעיל את המפגש, אז המטופל ירגיש שאני מבוהל ממנו, והחלק בו, שבגללו הוא תקף אותי, שזה הילד הפגוע שבתוכו, אוקיי, החלק הרגיש, החלק שצריך אהבה, ואולי לא ירגיש ממני שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואולי הוא מרגיש שהוא יכול להרגיש אהבה אמיתית רק אחרי שהוא תוקף ולא תוקפים אותו בחזרה. אני בכלל לא פנוי לבדוק ולראות את הילד הזה, את החלק ילדי שבתוכו, או מה שנקרא ב-safety part of self. אנחנו, אין איזשהו עצמי אחד, ושוב זה בא מהבודים, אין עצמי אחד, יציב ובלתי משתנה, יש לנו היבטים של עצמי, או חלקים של עצמי. זאת אומרת, אנחנו כרגע בסיטואציה שאני ננעלתי בפחדים שלי, אם אנחנו בקרב, אז אני מקובץ כולי, עסוק בהישרדות, בהגנה עצמית.
אז אולי אתה גם מאיר את המערכת הזאת אצל המטופל, זאת אומרת, אתה מלבב.
אנחנו עכשיו בנורני המראה שלנו פועלים כך. הוא הפעיל, נורני המראה שלו, ומדברים על זה גם, הפעילו את הנוירונים שלי. התגובה שלו הפעילה פיזית, ממש, הרבה לפני שהמוח שלי בכלל יכל לייצר מחשבה הגיונית על מה קורה פה, הגוף שלי כבר שם. וזה ככה אולי נדבר אחרי על ההבנה של הגוף.
אז נתת איזו דוגמה על עצמך בהקשר הזה, ונמשיך איתה תכף, אבל רק אני אוסיף כערת אגב, שהדברים האלה קורים בין בני זוג, קורים בין הורה לילד, כל התגובות האלה ותגובות המראה, והתפיסות של אדם לגבי עצמו, קורות בתוך קשר.
וזה התחלה של הבנה בעצם בין, לעומת בין חמלה לרחמים, שמה שקורה לאחר, זה לא, וואלה, מסכן, קצת, לא, זה בדיוק מה שקורה לי. וגם אם הסיפור קצת שונה, וגם אם אולי מהעוצמה עכשיו שונה, אני כל הזמן מתחבר לחלקים הפגיעים שבתוכי, ואיתם אני עובד, ועליהם אני עובד. וזה משהו מאוד מאוד מרכזי בטיפול מוקד חמלה. אבל עכשיו, אחרי שנתפסתי ואני בהגנה עצמית, אוקיי, אנחנו יכולים לראות איך זה עושה לא טוב, אבל אם אנחנו רוצים להביא עכשיו חמלה, אז אני צריך לעצור, לעשות את כל התהליך של איזושהי עצירה, לשים לב מה קורה לי. לשים לב שהגוף שלי התכווץ, שאני יושב יותר קדימה או שאני קצת מתרחק. לשים לב מה קורה למטופל. אוקיי? אני מאוד מאוד ער, אנחנו מדברים על זה גם באיזשהו floating attention or reverie, אני נוכח מאוד בתוך המפגש עכשיו, ואני חוקר את ההתרחשות, אני שם לב לבהלה שלי, אבל אני מביא איזשהו אומץ להגיד נכון, נבהלתי. אבל אם אני רוצה להביא חמלה, אני צריך להביא את האומץ ואת העוצמות שלי, אני ממש מעגן את העוצמות האלה בגוף שלי, אני יכול לשנות את היציבה שלי, את הנשימה שלי, ואז אני בעצם מאפשר לעצמי בחלק של ההרגעה העצמית של חשיבה יותר גבוהה, של התבוננות יצירתית על מה שקורה. כבר, תשימו לב, בתהליך הזה כבר הקשר ביני ומטופל כבר במקום אחר לגמרי, אבל גם הקשר ביני ובין המוח שלי, ועכשיו במקום להיות במצב מקובץ והגנתי, אני יכול להגיד, תקפת אותי קודם, נרגשתי שתקפת אותי קודם, ממש נבהלתי. ואתה יודע, היה לי חשק אפילו לנקום בך או לתקוף אותך, אבל בוא נדבר על זה, כי בטח משהו הביל אותך ובגלל זה תקפת אותי. אוקיי, עכשיו אנחנו בתהליך של חמלה. עכשיו אנחנו מגיעים למעגל האחרון שדיברנו עליו בתחילת הפגישה, של איזשהו רוח, של תחושה של יחד, של איזושהי הגנה, תחושה של ביטחון ביחד. אז זה התהליך, והתהליך הזה הוא קורה לי, הוא קורה למטופל, אני מתרגל אותו בהדרכה שלי ובעבודה שלי עם עצמי, אני מראה למטופל, הנה, אני עשיתי את זה גם אתה יכול, והוא כל הזמן ממשיך, הוא כל הזמן מתגלגל התהליך הזה.
אז מה בעצם הייתה פה אותה פעולה חומלת שדיברת עליה?
כל השלבים האלה, אוקיי? כל השלבים של לשים לב, לזה אני אומר, אנחנו מדברים על חמלה, אנחנו לא מדברים על משהו מסוים, או על רגש מסוים, או על תגובה, התגובה חמלת יכולה להיות חיבוק ויכולה להיות סתירה אפילו, במקומות אחרים. סתירה אולי לא, אבל משהו שהוא מאוד אלים, אוקיי? מישהו שראה, ילד שרץ לכביש ואני צריך להפיל אותו כדי שהוא לא יידרס. פעולה חומלת, אין בה רוח כל כך, אין בה חיבוק אפילו, אני לא מכיר את הילד הזה. אחר כך אני אניח אותו ואגיד לאמא שלו שתבוא. עשיתי פעולה, חוסיקנתי את עצמי, זיהיתי משהו שהוא מסוכן, שהוא מפחיד. אם אנחנו פה בישראל או בעולם הערבי, אולי עדיף לא להתערב בכלל, נכון? הייתי צריך לעבור איזשהו מחסום, אבל פעלתי. אז הפעולה החומרית יכולה להיות הרבה מאוד דברים. ברגע שקרה לי את זה המטופל, או שאני רואה שהמטופל, זה קורה לו שוב ושוב, אני מתחיל להסתכל על הפרוסס, על תהליך. אוקיי? להתבונן, לזהות, לחשוב מה הדבר. קודם כל להיות מסוגל לעבור למוח שלי שיכול לחשוב. עושים הבחנה בין יכולת לחשוב לבין מחשבות. מחשבות, רומינציות, משהו שמתגבר, פפנצ'יים, נגיד את זה קצת בודיסטית, ובין יכולת לפתח חשיבה, שהיא חשיבה רגועה, היא חכמה, יש בה יצירתיות, יש בה משהו שמביא לצמיחה והתפתחות. אז כשאנחנו מדברים על חמלה, זה כל הזמן לבדוק, כמו שהמדריך שלי, קריס איירון, שהביא את זה לארץ ב-2016, את ה-CFD, הוא אומר, what would be compassion now? ואחרי דקה, גבו, and what would be compassion now? זה לא אותו דבר. איזשהו תהליך, תחשוב על זה שהוא כל הזמן מתקיים, הוא כל הזמן, כמו איזשהו נהמה, אני קורא לזה לפי, איזשהו נהמה שברקע, שהיא כל הזמן זז, אני כל הזמן מסתכל, עכשיו חמלה איזה, אבל אחרי 3 שניות או 10 שניות, זה כבר משהו אחר לגמרי.
זאת אומרת, אתה מדבר בעצם על שינוי, כאילו, על שינוי ההתייחסות שלך כלפי עצמך, שהיא דורשת גם איזשהו סוג של מוניטורינג, איזה סוג של עבודה, נכון? בהתבוננות, ממש כנגד האינסטינקטים הראשוניים ביותר יכול להיות. שלא להיות
כלפי עצמך. יכול בהתחלה כנגד, ובשלב המתקדם יותר זה יכול להיות ממש איתם, להכיר אותם, לשלוח לחלקים האלה חמלה. כן, כן, מערכת הגנה שאני יודע שהייתה לנו ילדות כזאת וכזאת, אני יודע, אבל אנחנו יודעים יותר היום. I know better, אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת. זה לא, אנחנו מכירים את זה, זה לא נכון לנו היום. באמת זה הביא אותנו למקומות להצלחה, עשינו תארים, ויש לי מלא כסף, ויש לי זה, אבל אני לא רוצה להמשיך לחיות ככה היום, אני רוצה... אוקיי, יש איזשהו שיח חומל עם המערכת ההגנתית שלה. אנחנו לא יכולים לחסל אותה, לא יכולים להעלים אותה.
אוקיי. אז מדובר פה על תהליך שהוא תהליך של אימון בעצם, נכון? באיזשהו מקום, אני לא עושה משהו פעם אחת, מסתכל על איזה סיטואציה שקרתה לי מבין, וזהו, הסתיים, מאותו רגע אני חומל, נכון? אתה דיברת כרגע על סיטואציה שבה every moment אתה בעצם מסתכל על הדבר הזה ומתערב. איך זה מתחבר עם מיינדפולנס למשל?
גם במיינדפולנס נרצה משהו דומה. עכשיו, every moment זה כבר יכול, אני חוזרים אולי למילה הרדיקלית, יכול להיות קיצוני, יכול להיות מלחיץ קצת. מה, אבל אני לא יכול, אני לא מסוגל כל הזמן, נכון. אז תתבונן בזה בחמלה. מתי שאתה מצליח, מתי שאתה יכול. וגם מיינדפולנס, אני מנסה לשים לב. האם עכשיו שאנחנו יושבים מדברים, אתה שם לב לנשימה שלך?
כן.
אוקיי? האם אתה כל הזמן במיינד? זה קשור לאימון. אוקיי? האם אני שם לב לאינטונציה שלי כרגע? למרחק, אנחנו בזום, אבל אם זה במרחק בינינו. אם אני יכול להיות ער למרכיבים של הקשר, של התנועה שלי בעולם כל הזמן. עכשיו זה מיינדפולנס ברמה. יש עשית גבוהה, יש בהתחלה של זה. אבל מיינדפולנס גם לא איזושהי שיטה שלומדים אותה. יש קורס מיינדפולנס, זה באמת איזושהי התבוננות על החיים, איזושהי דרך שבה אני חי את חיי. כשאני התחלתי עם הקראטה כילד, אז הקראטה כדרך חיים. עם זה גדלתי, ואנחנו נראה זן בחיי היומיום, או נכון, או מיינדפולנס בחיי היומיום.
טיפול ב-CFT בעצם בא ללמד את המיומנות הזאת, לעשות את האימון הזה של איך אני לוקח את הפאוזה הזאת ומביט על מה שקורה בתוכי ומסביבי בחמלה?
בערך. איך אני עושה את הפאוזה? זה החלק הראשון של חמלה, של המיינדפולנס. אוקיי, לחמלה יש, אנחנו נראה שתי פסיכולוגיות, שני חלקים. החלק הראשון הוא היכולת לעצור, להתבונן, אוקיי? אבל החלק השני הוא לא איך אני מתבונן בחמלה, כי מה זה להתבונן בחמלה? זה מה תהיה חמלה ומה הם המרכיבים של החמלה כאן. יש פה איזושהי הבנה שדורשת הרבה מאוד אימון, לימוד ותרגול ופיתוח מיומנויות ממש של איך אני מביא חמלה למרחב הזה. החלק יש לנו לזהות שיש קושי, שנבהלתי שיש פה ריב כמו שנת הזוגות, הורים וילדים כל הזמן. כן. להיות הורה זה לא דבר קל. גם להיות בזוגיות זה לא דבר קל. וגם להיות אזרח בעולם המערבי זה לא דבר קל. וכו וכו וכו. החיים זו תקופה קשה, אמר מי שאמר.
הגיהנום הוא הזולת.
למשל, והזולת הוא אתה. אז החלק הראשון לזהות, לשים לב לזה, החלק השני, הוא מה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות, אוקיי? כדי להפסיק את הסבל ולמנוע את השנותו. אוקיי, זה ככה קצת יותר על בודה, כאילו, אבל מה הכי טוב שאני מסוגל לעשות? כדי להפסיק את הסבל, את הכאב, ולהביא לצמיחה, להתפתחות, לכיוון של שמחה, אוקיי? וחוויה של חיים. נותן שאנחנו בחרדה או במתח, או בנקודה, אין חוויית חיים. אז זאת המחויבות. יש לי מחויבות עמוקה, היינו יכולים להגיד רדיקלית, נכון? מחויבות עמוקה לתהליך כזה של חמלה. וזה כבר ממש מה שאנחנו נלמד בתוך ה-CFT, ונלמד מה מפריע לתהליך הזה ומה מקל על התהליך הזה. ויש כל מיני מודלים ב-CFT שמאוד מקלים בזה. למשל, מודל שלושת המעגלים של המערכות לביסות רגשי של גילברט, שהוא מודל מופלא, מאוד קל ללמד אותו, מאוד פשוט. כשאני אומר בללמד אותו, אולי אני צריך להרחיב פה טיפה, אנחנו מלמדים את המטופלים את השפה שלנו. אני יושב, וכל הידע שיש לי, יהיה גם למטופל שלנו, למטופלים שלי.
לא תשמעו משהו בבטן, איזה קונספט, או... זאת אומרת, בעצם יש חלק מאוד חזק של פסיכו-אדיוקיישן,
מאוד מאוד חזק.
שבו אני בעצם מלמד את המטופל, את עולם המושגים, וגם את האופן שבו אולי התודעה שלו פועלת.
בדיוק. איך המוח שלו, אני יכול לעבוד עם, נגיד, נער שעבדתי איתו, שהיו לו מלא מלא מחשבות, והוא רגיש השם על משהו שהוא עשה, אתה יודע מה? בוא, אני רוצה לצייר לך את המוח שלך. איך הוא עובד? אתה מבין מה קורה לך עכשיו? ואתה רואה אותו הרבה יותר רגוע. רק מזה שהוא הבין מה שאחד המשפטים הכי נפוצים It's not your fault. It's not your design, your brain. כאילו, זה לא, אתה לא ייצבת את המוח שלך. זה אלפי שנים או מיליוני שנים של עיצוב, שהוא לא אשמתך. לא אתה בחרת איפה להיוולד. אם היית נולד בשכונה ממול, יכול להיות שהיית היום אדם אחר לגמרי. לא אתה בחרת לגדול במשפחה שלא רואים אותך או שפוגעים בך. יש פה איזושהי התבוננות של חמלה, כבר אתם יכולים לשמוע מה שיכול לקפוץ לכם ולמאזינים, סולחים על הכל, אז אין אחריות, אז אוקיי, אז בגלל שגדלתי משפחה כזאת, יש לי מוח כזה, אני יכול לפגוע במי שאני רוצה. אז עוד פעם, זה הפחד, הבהלה מהשיח הזה. אנחנו כל הזמן ערים להתנגדויות שיעלו, מה שאמרנו קודם, אז כן, זה לא אשמתך, אבל יש לך אחריות. יש לך, וזה המשפט.
הן מאפשרות חמלה בעצם, למרות שמאפשרות לאותו מטופל לחמול כלפי עצמו.
כן, מטופל אמר לי, תשמע, אתה כל כך נותן חמלה לכל דבר, אם אני אבוא אליך פעם להגיד שרצחתי מישהו, אז גם תיתן לחמלה, תיתן, אני אלך אליך לתא בכלא, כי אתה תצטרך לשלם, לקחת זה אחריות, וננסה לראות מה קורה ולאן הולכים מכאן. אבל אני אהיה איתך.
אז ההבדל בין האשמה לאחריות הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי, כי הוא בעצם גם משאיר אולי את הערכים ואת המטרות ואת המגדלור שאותו מטופל בסופו של דבר כן רוצה להגיע אליו בשינוי בתוך החיים שלו, וזה האחריות שלו בעצם.
כן. ה-CFT בעצם, גילברט, פיתח אותו יותר ויותר, הוא מתוך איזושהי הבנה שגם ב... הוא בא מתוך ה-CBT ומתוך גישה, לפני זה הוא היה בכלל אנליטיקה יונגיאני ואחר כך CBT, ושמה שמפיל את רוב המטופלים ומאוד, ולא מספיק עוזר לעבוד בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, מהחוויה שלו כנשיא איגוד ה-CBT באנגליה, אני לא עוסק בזה כל כך, אני לא יכול, אבל אני מביא אותו, זה, הוא קורא לזה tone of voice, אתה יכול לדבר על עצמך בקול רך, בעיניים טובות. עכשיו, זה לא פשוט. אני שואל מטופל שלי שתוקף את עצמו ומאוד מתבייש ושונא את עצמו. תגיד, אם עכשיו פה, ככה בקליניקה לידינו, היה הילד שהיית, או איזשהו ילד שמתנהג כמוך, בן שש, אתה יכול לדבר אליו, להגיד לו מה, אז הוא אומר, כן, ילד, אתה לא אשם, הכל בסדר. זה לא אשמתך מה שקורה. אוקיי, איך הוא מרגיש כרגע? זאת אומרת, נראה לי שהוא נבל. נכון. כי אמרת לו משפטים נכונים, אבל אין לך את, את ההתחברות הפנימית הרגשית לתוך זה.
אתה יודע, אתה מזכיר לי תרגילים שאנחנו עושים בפסיכודרמה, אני חושב שגם קריסטין נף עושה את זה, את החבר הטוב, בן אדם שאוהב אותך, ועכשיו הוא מציג אותך בעצם. אנחנו בפסיכודרמה מבקשים לפעמים ממטופל לשבת על הכיסא של החבר הטוב, ועכשיו שיציג אותך. והבן אדם פשוט מציג את עצמו בעיניים טובות, כמו שאמרת, ומביא את התכונות הטובות שלו, ואז חוזר לכיסא שלו, ושואלים אותו, מה אתה אומר על מה שהחבר הטוב הזה אמר לך, שזה בעצם הוא אמר את זה, כן? Mm-hmm. אנשים מאוד מופתעים בכלל מהיכולת שלהם לראות את עצמם בעיניים כאלה.
כן. אולי נגיד משהו על ה-CFT בהקשר של פסיכודרמה, שככה אולי חשוב להגיד אותו, אבל ב-CFT אנחנו נשאל הרבה מאוד, מה הגוף שלך חווה כרגע? מה אתה מרגיש? אנחנו מתייחסים קצת בסקפטיות למוח. בגלל שאנחנו מדברים על הדרמה של המוח, אני אישית, כשאני מתרגל הרבה ועושה גורמת לחימה, יש איזה מין חצי בדיחה, חצי ברצינות בדוג'ו שלי, איפה שעולים קראטה, איכס מחשבה. דתיים יש שם, כן, אבל אני חושב שאולי היד שלי צריכה להיות שם, אז אומרים לו, יאללה. הבעיה התחילה מזה שאתה חושב, תעבוד. עכשיו, ברור שאפשר להיכנס לשיח ענק רק על זה פה, וכל מיני זוויות.
לא נצא מזה.
לא נצא מזה, אבל כן, אנחנו, רוב המחשבות שלנו הן לא מועילות. הן חוזרות על עצמן. הן בלופ. הם ברומינציות, רוב המחשב, בטח שהם יש יותר עם נטייה חרדתית, או נטייה דיכאונית, או... Mm-hmm. אבל אנחנו, מה שעוזר, ואם פסיכודרמה עוזר, אז בתוך CFT אתה תראה מלא מלא טכניקות של פסיכודרמה. Mm-hmm. וגשטל תרפי עוזר, נעשה גשטל, ואין איזשהו בעלות, ואין איזשהו, רגע, זה שלהם, זה שלנו, אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים את זה ולוקחים את זה מה שעוזר. What helps, אוקיי, מה שעוזר, זה ה... לכן, בטח, אנחנו, הכיסא, עבודה עם כיסא הריק, ממש משתמשים בה הרבה. Mm-hmm. חבר, אנחנו עובדים הרבה עם הדמיון. עובדים הרבה מאוד עם דמיון. Mm-hmm. אז זה ככה משהו שאין, זאת אומרת, אין איזשהו מבנה קבוע לפגישות, אוקיי? אין שלב א', שלב ב', שלב ג', אין מה יבוא אחרי מה. ה-CFT יושב על המטפל שאתה כבר, שאינך, ואתה, והוא בעצם אפשר לך עוד התבוננות על העולם, עוד התבוננות על החיים, ואתה תכניס אותה כי אתה רואה שזה עוזר. אבל זה לא שיטת טיפול מובנית עם שלבים או...
אבל כן דיברנו על זה שחלק מהתהליך כולל גם איזושהי למידה של מושגים, של תהליכים, של להבין מה עובר עליי, וחלק אחר זה לתרגל את, את כל התהליך הזה שתיארת, מההתבוננות ועד הפעולה, נכון? זה דברים שכמטופל...
כן, אבל זה לא, אבל זה לא שיש שלב של למידה. אוקיי, אתה תדבר איתי ותביא לי איזשהו סיפור שקרה לך ריב עם הילד שלך. אוקיי, ואתה כועס וזה, ואחר כך אתה גם מתבייש, שכעסתי כל כך וזה וזה. ואני יקשיב, כי אני מטפל, ואני גם מסוגל להכיל ברמה מסוימת, ואני אקשיב לך ואני אהיה איתך. ואז אני, אתה יודע מה, אני חושב ש... אני רוצה לספר לך משהו שאני חושב שמאוד יעזור לך. אתה מבין, זה מתגלגל, זה, אני מכניס את הידע ואת התרגול וזה, בתוך האירועים, בתוך המקרים. מה אתה חווה עכשיו, איתן? אתה אומר, אני מרגיש מלא 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 אשמה, מלא מלא בושה. אז אני אגיד, אתה יודע, בוא נחשוב רגע מאיפה היא באה האשמה, מאיפה היא באה הבושה, מאיזה מוח שצריך זה מגיע. ואז אולי, אם נגיד רגע, אני לא יודע כלום מה על המוח, בוא נסתכל רגע על שלושת המוחות, אוקיי? בוא נסתכל מה זה מוח עתיק ומוח חדש. הידע הוא משתלב, באינטונציה, ברוגע, אני לא צריך לשפוך עליך את הידע.
כן, זאת אומרת, הוא עובר דרך החוויה שהמטופל מביא.
דרך החוויה, דרך השלב שבו המטופל נמצא, דרך הערכה שלי, שזה כנראה משהו שמאוד יקל עליו. ויתן לו כלים כדי להיות יותר חומה לעצמו. ואז אחרי שאני מלמד אותך, אני גם יכול להגיד, יש למשל את ה... אם אתה מאוד מאוד כועס, ואתה שם לב שאתה הרבה פעמים תוקף, ו... כבר פיתרו אותך שלוש פעמים מעבודה בגלל שאתה לא כזה, אז בוא נסתכל רגע על הדבר הזה של לתקוף. אוקיי? ואז אני אלמד את מודל שלושת המעגלים, מערכת אדומה, מערכת הפחדים, הכעסים, אוקיי? המערכת הכחולה, מערכת המוטיבציות, והמערכת הירוקה, שמערכת הביטחון והחיבור, אוקיי? והרוגע והשלווה, ונסתכל קצת איך הן פועלות אצלך.
אוקיי.
וזה הופך להיות שפה שאנחנו כל הזמן מדברים עליה ביחד בטיפול. ואני נותן לך כלים לשוחח, זאת אומרת שאני נותן לך כלים, אבל זה לא שיש שלב שיעור, שלב זה, שלב תרגול, אין דבר כזה. אני אגיד, שמע, אני חושב שבוא תעצור, דמה, אתה מוכן לעצור רגע? לפעמים זה יכול לחוות כלא אמפתי, כי אני עוצר אותך. אבל עוד פעם, וגם דורש ממני לשים לב, אם אני באמת חושב שזה עוזר, אבל, ולמה אני לא עוצר אותו? כי אני פוחד קצת, כי אני לא רוצה שהוא לא יאהב אותי. זה כל הזמן המעגל הזה, אז אתה יודע מה, אתה מוכן, אתה רוצה שנעשה איזשהו תרגול? רוצה שנעשה איזשהו תרגול, ואז בוא ניקח את הדוגמה שעשה, אבל נעשה עליה תרגול של הבאת חמלה לעצמך שכועס על הילד שלך. מה, איזה חמלה? אני שונא אותו. בוא נביא חמלה לחלק בך שאתה שונא. כי החלק הזה הוא קיים, הוא פה. אם לא נביא לו חמלה, לאן הוא ילך החלק הזה? מה הוא יעשה?
זאת אומרת שהמשגה היא מגיעה מאיזשהו מקום שהוא מאוד חווייתי, היא מלמדת אותי איך כשאני נמצא בתוך החוויה שלי, איך להסתכל על דברים, כי פתאום יש להם שמות, ואני יכול לחבר אותם למערכת הזאת ואחרת.
בדיוק. זה עוזר לך גם בבית. מה שאנשים אומרים לי, אני קמתי בבוקר כועסת על בעלי, כמו המון דמים, ואז סקאי ככה, שטפתי פנים, סקלתי במראה, וכאילו במראה עלו לי שלושת המעגלים, ופשוט התחלתי לצחוק. ראיתי איך אני בתוך המלכודת של המערכת האדומה שלי, איך היא תופס אותי כל כך מהר, ואין לי חופש. וברגע שעצרתי ודמיינתי את המעגלים, פתאום היה לי חופש. וצחקתי ונשמתי, וצאתי, אני בוא נתה, הצבנת אותי קודם, אבל האינטונציה כבר אחרת לגמרי, ויכולנו לצחוק על זה. אז זו דוגמה ספציפית שאני זוכר, אבל יש המון המון דוגמאות כאלה, זה מה שקורה. ככה זה קורה, השפה הפנימית, הדיבור הפנימי משתנה, והחמלה והמודלים האלה כל הזמן נמצאים שם.
אז אתה יודע, אתה, ככה, אני אעבור לשאלות ככה קונקרטיות שמטופלים שואלים, כי קודם כל אמרת על זה שזו שיטה שאין לה תעודות, אז נגיד אם אני עכשיו מטופל שמחפש טיפול כזה, מי לומד את השיטה הזאת? זה מטפלים מיומנים לומדים אותה כשלב נוסף בהכשרה שלהם? או איך אני אדל נגיד שאני הולך למישהו שהוא מיומן מספיק ויודע לטפל בי בשיטה הזאת?
קודם כל, מה שאנחנו רואים שקורה בשטח, שהם גם מטפלים מאוד מאוד ותיקים, לוקח זמן שמרגישים נוח לעבוד בזה. זו גישה שהיא כאילו יכולה יחסית פשוטה, יש בדברים פשוטים, אבל לא פשוט לעבוד בה, לא קל לעבוד בה. ועד שהמטפל מרגיש נוח, לתרגל, שים לב כל, דיברנו על המוניטורינג הזה כל הזמן, לשלוט בטכניקות ובמיומנויות, יש הרבה מאוד מיומנויות של תרגול כזה, תרגול כזה, אוקיי, ועבודה גופנית ועבודה תנועתית, יש הרבה מאוד, אז מטפלים, מה שאני רואה, לא קופצים, גם כאלה שלמדו כבר הרבה מאוד, משתפים, אתם עובדים, לא, עדיין לא מרגישים מספיק נוח. אבל כן, קודם כל המטפל הוא צריך להיות מטפל בהכשרה ובאתיקה שלו.
זאת אומרת, אם אני מטופל ואני רוצה להתנסות ב-CFT, חשוב גם שאני אבדוק שיש רקע של מטפל מוסמך לאותו מטפל שעובד עם השיטה הזאת.
בדיוק. זה לא הכשרה כמטפל CFT. אתה מטפל, הטיפול שאתה, שוב, כל לך יש הרבה מאוד שיטות ולא ניכנס, אבל אתה צריך להגיד, נכון, אני מטפל, למדתי ככה, כזאת הכשרה שלי, עשיתי ככה, ואני עובד מתוך ה-CFT גם.
שזה מאוד משמעותי, בעולם הטיפול היום יש בו הרבה בלבול, ושומעים הרבה מטופלים שלא יודעים לאיזה שיטה טיפול ללכת, ואפילו איך לבדוק את ההכשרה של מטפל. אז אתה אומר פה דבר חשוב, אוקיי? תבדקו.
דבר שני זה שיש לנו בעצם הכשרות ב-CFT. אוקיי? עכשיו ביולי אני עושה יומיים שלמים של הכשרה למטפלים שלא מכירים בכלל. אז וגם ההכשרה ברוב היומיים או השלושה הימים של ההכשרה, אתה עובד על עצמך כל הזמן, אתה ממש נכנס לעומק של עצמך, ומכיר את המושגים ומכיר אותם על הבשר, על הבשר שלך. ואתה מטפל שהוכשר וכבר יכול להתחיל לעבוד בהתבוננות הזאת, שוב, הוא לא צריך איזשהו הסמכה, אישור ו-500 שעות הדרפה, אבל שוב זה קשור לאתיקה שלך, ומה שאני מאמין, אני עושה כמדריך וכמודרך, ואני חושב שכדי להיות, שתוכל כמטפל לעבוד ב-CFT, אתה צריך להיות מודרך ב-CFT. הוא מודרך בהדרכה שעוזרת לך להבין את זה, כי זה תהליך שהלימוד הוא חשוב, אבל לוקח זמן לפתח את זה.
להפנים אותו בעצם.
להפנים אותו, וממש את הרגיל אותו אונליין.
לא כתיאוריה, אלא כחוויה, כמו שאתה אומר.
כן,
זה התרגול.
בדיוק, זה חוויה שהמטופל הזה מעורר אצלי פחדים, מטופל הזה מעורר בי כעסים, מטופל, למה אני לא אוהב אותו? למה, אוקיי, וכל הדברים האלה, אתה בודק אותם בהדרכה. הדרכה של CFT היא מאוד על עצמך. מאוד מאוד עליך, דרך המטופל, אתה ואז חוזרים למטופל.
זאת אומרת שהיכולת של המטופל בסופו של דבר למצוא את החמלה כלפי עצמו וכלפי אחרים, ואומר היא תלויה קודם כל בזה שגם המטפל יעשה את אותה עבודה שלו מול המטופל.
בדיוק, מול המטופל ומול השדים שלו.
כן.
היכולת להתבונן בשדים שלי, זה לא אומר שלא יהיו לי שדים, אני יכול להיות פוד איתם. אני יכול לנוע איתם, כמו ששוב, נגיד באמנויות לחימה, אני חוזר לזה, לבודותרפיה, אני, כשאני בתחילת הדרך, כשאני אעשה קרב או זה, אני אהיה מקובץ וזה, וכשאתה רואה אומנים ברמה גבוהה, אתה רואה כמשהו מאוד הרמוני, איזשהו ממש ריקוד שאף אחד לא נפגע בו, ואף אחד לא זה, ויש איזשהו שמחה אפילו, אבל עדיין הם בתוך קרב. אז זה התהליך ההתפתחותי של המטפל. עכשיו, אני חוזר לשאלה שלך, לא, איך אני כמטופל ידע? עולם מורכב, אבל כדאי לשאול, כדאי לשאול.
אחת הסיבות שעשינו את הפודקאסט זה בגלל המורכבות של העולם הזה, והניסיון שלנו גם לצייד מטופלים באיזה צידה לדרך לפני שהם מתחילים טיפול. אני אשאל עוד שאלה שמטופלים שואלים, זה מתי להגיע לטיפול מהסוג הזה בעצם? האם זו שיטה שהיא ספציפית, אם אני סובל מדיכאון או חרדה, או שזאת שיטה כללית? מתי כדאי לי ללכת דווקא לטיפול CFT?
איך אני יודע אם זה מתאים לי?
כן.
שאלתם שאלות טיפה שונות מבחינתי, אבל אני אתחיל ממה שאמרנו קודם, שכשלא מאוד קשה, לא צריך כל כך חמלה. בטח הבודותרפיה, שזה גישה ש... זה נשמע מילה מוזרה, בודותרפיה, אבל באנגליה שני קולגות, שני פסיכולוגים שמפתחים אותו דבר, קוראים לזה embodiment of compassion, through the martial arts. זה ממש השם שם. אז זה ממש חלק מתוך, זה בתוך ה-CFT נמצא. אבל אתה לא צריך את הבודותרפיה, זה אם קל. היא גישה שפותחה למתי שיש שבר, מתי שיש משבר. זאת אומרת שמטופל שהוא רוצה לעבוד על ההתפתחות שלו, וזה אז כדאי לו, כי זה הדרך הבודהיסטית ואנחנו, אבל זאת גישה שפותחה לטיפולים מאוד קשים. טיפולים סוערים, להתקפי חרדה מתמשכים, למשברים קשים בזוגיות, אחרי רומנים קשים, ושנאה עצמית, ובושה, ובייחוד, אם נשאל את גילברט, זאת אומרת, זה פותח בייחוד למקרים קשים של בושה עצמית, ביקורת עצמית, שנאה עצמית, וחוויה של אשמה מאוד גבוהה. עכשיו, אם נסתכל על עולם הטיפול, בעצם זה מה שקורה שם, אבל ה-CFT, אני חושב שאני יכול לראות על עצמי, לפני שעבדתי ב-CFT, ומאז מ-2017, שאני עובד ממש בתוך ה-CFT, היכולת שלי להכיל ולהיות עם מטופלים ועם טיפולים מאוד מאוד בתוך משברים, שיש שם שערות, שתוקפים אותי, שתוקפים אחד את השני, השתנתה בצורה דרסטית. אז אני חושב שטיפולים שה-CFT / בודותרפיה והחיבור ביניהם, שוב, בודותרפיה זה יכול להיות משובת פסיכות דרמטרפיה, אבל ה-CFT כלב שלנו זה באמת יכולת להיות בתוך מצבים, טיפולים קשים, טיפולים סוערים, או טיפולים שלא מתקדמים, תקיעויות בטיפול. זה מאוד מאוד עוזר, כי זה בדיוק זה, זה לב הרעיון, להיות בתוך המרחב התקוע, המפחיד, הקשה, איך אתה יכול להיות שם הצורה הכי טובה?
אז אני נמצא עכשיו, נגיד, במשבר מאוד קשה, ובסערת נפש מאוד גדולה, ואני מגיע למטפל CFT, איך נראה הפגישה הראשונה? מה הולך לקרות שם באותו מפגש ראשון? האם יש תוכנית טיפולים מסודרת, או... לאן זה ילך? איך זה ייראה? אפילו הפגישות הראשונות.
אז כבר עניתי קודם על התוכנית טיפולים מסודרת, אין תוכנית טיפולים מסודרת, בואי נדבר על זה.
אוקיי.
אני רוצה קודם לחזור, כי אתה אמרת את משהו כזה, מה, איזה מטופלים זה מתאים להם. הם צריכים לדעת שזאת הולכת להיות השפה. ויש כאלה שזה לא עושה להם טוב, זה לא נכון להם, זה לא מתאים להם. השפה היא בודהיסטית הרבה פעמים, השפה היא התמקדות בגוף, יש איזשהו קצת כמו חרב חדה אל תוך הרגשות, אל תוך הבטן. אז יש אנשים שעדיפו ללכת, לשבת, להביא חלומות ולא לדבר לך על הגוף שלהם, יש הרבה מטפלים שאומרים בחיים, שבאים אליי לעכשיו, בחיים לא דיברנו על הגוף, בחיים לא חשבנו על הגוף. אז המטופל בוחר, המטופל לא סתם בא. אוקיי, שמטופל לחפש, מגיע אליי, הם חיפשו, ראו באינטרנט, הם שמעו, הם אומרים, אני רוצה משהו של גוף, אני רוצה משהו של משהו בודהיסט, משהו של חמלה. אז זה גם חשוב מאוד.
הכיוון של הערכים שלהם או איזה חיפוש סביב משהו שמרגישים שחסר להם בתוך החיים?
או שיעזור להם, או שמאמינים בדיוק. מי שיאמר, חתיכה חסרה, הנה, עכשיו פגשתי אותה.
אז רק אמרת את המילה גוף, אנחנו לא מדברים פה על תנועה בחלל או על מגע בין מטפל למטופל, אולי קצת טיפה תרחיב על מה זה אומר הגוף בטיפול CFT?
הגוף גם בפסיכולוגיה הבודיסטית וגם בטיפול CFT, ושוב, זה אחד החיבורים החשובים, הוא החלק החובש שבנו. הוא החלק שמגיב, ונוכל אפילו להגיד שהאמת נמצאת בגוף. אני יכול לבלבל את המוח ולהגיד הרבה מאוד דברים, אתה תראה שהגוף שלי מתכווץ, או שאני לא נושם, שם יש איזושהי אמת. אז אנחנו מתבוננים בגוף, אנחנו שואלים על הגוף, אנחנו מביאים דימויים לגוף, אנחנו בתרגילים של פיתוח דמות חומלת, או פיתוח עצמי חומל, אנחנו עושים התבססות בגוף, אנחנו כן נעשה תרגולים, כמו מדיטציות של, אני יכול כן לקום ומטופל שאני חושב שזה נכון בשבילו, לעשות מדיטציה בהליכה, לצאת מהקליניקה ולעשות איתו מדיטציית הליכה. לעשות טיול משותף אם זה נכון. שוב, אני בודק, אני אבדוק את זה עם ההדרכה שלי, עם הניסיון שלי. אם זה הבודותרפיה, יכול שיש תרגילים מתוך הצ'יקונג או מתוך הכרת איזה, שאני יודע שהם ייצרו יציבות. אז אני אעשה אותם שוב, אני, כמו שאמרתי, אם אני מאמין שמשהו מאוד עוזר למטופל, וזה לא רק משהו אינפולסיבי שאני מגיב, לא האנאקטמנט שלי. אז אני אבדוק את זה עם מטופל, אני אבדוק את זה בהדרכה שלי, אני אחשוב על זה קצת, ויכול להיות מאוד שאני אעשה את זה. אז הגוף נוכח, הגוף נוכח, והגוף, אני רוצה שהוויסות העצמי, היכולת לעצור, היכולת להתבונן, היא תהיה קודם כל בגוף.
זאת אומרת שכן יש תרגילים, יש טכניקות שהן קשורות לעבודה ממש עם הגוף, מנשימות ועד תנועה ו...
לגמרי, יש את זה ממש בספר של גילברט, וכל הספרות של ה-CFT, יש עבודה על תרגילי נשימה כאלה ותנועה כזאת, ואנחנו רואים המון המון בתוך ה-CFT, שיח על אומנויות לחימה, שיח על יוגה, שיח על, אפילו על ריצה, והסיסטים מאוד מאוד פתוח, כי נסתכלים, חוקרים כל דבר, רגע, זה עוזר, אבל בטח מדיטציית הר, למשל, היא דבר מאוד מאוד מרכזי, עם נשימה מרגיעה, איך אתה מבשר, איך אתה מרגיע את עצמך?
ואז אני מבין, אנחנו היינו מראיינים 5 מטפלים שונים ב-CFT, היינו מוצאים שאולי כל אחד יש לו את איזה שהם תחומים שיותר הוא מחובר אליהם, יותר כלים שיותר שלו.
לגמרי. לגמרי, שהוא בא מהם, שהוא צמח, אנחנו מאוד מעודדים, אני כמדריך CFT, הוא מדריך בכלל, מאוד מעודד לשאול את המודרך או את המודרכת שלי, אני מסתכל על זה מאמנות לחימה, כי אני גדלתי שם מגיל 8, ואני מחבר את זה לזן בודהיזם ולחמלה, זה תרגול לחמלה. אבל את עושה מראטון, יכולה לעשות את החיבור הזה, לדבר את אותם עניין, אותם דימויים דרך, את עושה שחייה בים, את יכולה לפגוש שם פחד ואומץ, מה נכון כשהגלים גבוהים, הכל מתחבר לה, וזהו, והיא לא צריכה את האמונות לחימה. אבל זה שאלה, אני רוצה שהמטפל, ואחר כך הוא גם עושה את זה במטופל. אוקיי, אתה מאוד חרד, אבל איפה אתה מרגיש שאתה יכול להביא, איפה העוצמות שלך למצוא?
אז החיבור לגוף יעשה דרך תרגול במדיטציה, ודרך בעצם הפניית הקשב לגוף במצבים מסוימים אצל המטופל.
ואצלי.
בעצם. ואצלך, אוקיי.
רק זה מתחיל ממני. למשל, עם מטופל שאני רואה שהוא במתח, אני יכול לשים לב שגם אני מתחיל, יש לי נשימה קצרה, וההתערבות שלי תהיה לשנות את הנשימה שלי. אבל זאת ההתערבות שלי עבורו.
שמבסטת בעצם.
מבסטת אותו.
אוקיי, כן.
הפסטתי את עצמי, אני כבר מבסט אותו. למשל, אוקיי, זו דוגמה. זה הערנות כל הזמן. כן, למשל, שאני רוצה לעבוד על דברים כמו תרגול של עבודה עם דמות חומלת. אוקיי? שזה אחד התרגולים המרכזיים בטיפול מוקד חמלה. זה תרגול מדיטטיבי שבו אני מעלה איזשהו דמות אידיאלית, יכול להיות את הבודה, אלוהים, מלאך, שר הטבעות, whatever, הרבה מביאים את גלגדות למשל, אם זה נשים, לא משהו, whatever, זה יכול להיות דמות חומלת או דמות לוחמת חומלת, אוקיי, זה ככה. אבל כשאני אדמיין את זה, אני יכול ממש לדמיין את עצמי הולך כדמות הזאת, מחזיק את הגוף כמו שהיא הייתה מחזיקה, אוקיי, אם אני מרגיש מאוד חלש ויושב ככה, ואני יכול לעשות בתרגול, תגיד, אתה יכול עכשיו לשבת כמו איזשהו שוגון, כמו איזשהו סמורה, ואתה רואה את המטופל התחיל. אוקיי, תנשום עכשיו, ממש תיכנס לזה. שאני יכול להגיד, אתה יכול לקום וממש ללכת ככה?
אוקיי.
אוקיי, זה דוגמה כדי להנחיח את ה-embodiment.
נכון, אני רק אסביר את המינוח, embodiment of compassion, בעצם הגילום בגוף, איך החמלה הזאת, הופכת לאיזשהו משהו שהוא
נוכח.
אפילו, נוכח ומתבטא, זאת אומרת, שיש בו איזשהו משהו שאפילו נראה, אנחנו רואים אותך כשדיברת על המטופל שהולך כמו, יושב כמו, אז ממש התנוחת גוף משתנה, הקשר בין המחשבות לגוף משתנה, יש איזה משהו שנראה מבחוץ ממש.
ואני חושב באמת על הרנסנס הזה, ב-20-30 שנים האחרונות, איך הגוף יחד עם מדעי המוח הופכים להיות יותר ויותר נוכחים בטיפול, גם כתוצאה מכל המחקרים שיוצאים בשנים האחרונות, ובאמת שיטות שפעם היו אולי נחשבות לאלטרנטיביות, הופכות להיות מאוד משמעותיות בטיפול בהפרעות קשות, כמו שאמרת. וכשאנחנו מדברים ככה על הגוף, אני חושב איתן, אני חושב שככה סרקנו קצת, ניסינו להבהיר איך נראה טיפול, אולי נעבור קצת אליך, אתה דיברת על בודותרפיה ועל לחימה ועל קראטה, ככה בין המילים ככה שמעתי איזה התחלה של סיפור, אולי תספר אתה איך הגעת לתחום הזה בעצם.
זה סיפור מאוד ארוך, אבל אני חושב שיש מלא שעות, אני אספר לכם אותו, אבל אני הרבה פעמים בתוך העולם הבודהיסטי ועולם הזן, שהיה לי את המזל, לתרגל ולעשות את זה כילד שעושה מולות לחימה מסורתיות, עם מדיטציות ועם עבודה, בלי שאי פעם מישהו אמר לי את המילה זן, בודהיזם, מיינדפולנס או משהו כזה, עד ממש גיל מאוחר. הנושא הזה של איך האמנויות לחימה קשור לקשר, ליחסים, תמיד עניין אותי. אפילו שהייתי בשנת שירות, בשומר הצעיר, ככה, לפני הצבא, אז כבר עם החניכים הזנתי, בואו תעשו כמו, תתקרבו בצורה מאיימת ותראו איך מגיבים, תתרחקו קצת יותר, מתקרבים, תתרחקו ותראו מה זה עושה לשיח. כבר חקרתי את זה אז, בלי שום ידע בכלום. אחר כך למדתי את הפסיכותרפיה, והאמת שהפעם הראשונה שזה התחיל, זה שהלכתי להתמחות במרפאת ילדים ונוער, בבית חולים פסיכיאטרי, והתקבלתי כמתמחה בפסיכותרפיה, ואז ראש המרפאה אמרה לי, אוקיי, אבל כתוב פה חגורה שחורה גם. אמרתי, אוקיי, אז מה? זה ממש רעיון קבלה. אז אני, לא, אז בואו נעשה דברים עם זה. היא די ביסה אותי, ואמרתי לה, תראי, אני רוצה ללמוד להיות פסיכותרפיסט, שעושה טיפול בשיחות, שזה אני בא לפה.
בואו נדבר על זה.
אתה עושה את הראש של עצמו, אתה עושה את משעמם כזה. זה היה הרעיון קבלה שלי. וזה מזל גדול, כי מהר מאוד התחלנו לעשות קבוצות דרך אמנות לחימה, עבודה עם קשתות, עבודה עם בנים וילדים עם מקלות, עם ממש, אני ועוד פסיכיאטר, אני ועוד מטפל, ואז כבר ב-2003 התחלתי לכתוב על זה, הפעם שפורסם משהו, זה היה די מוקדם יחסית לעולם מיינדפולנס, אומנות לחימה בטיפול, זה ב-2005, בשיחות, בכתב העת לפסיכותרפיה, ומאז כבר לאט לאט זה הלך וגדל, ואז התחלתי לכתוב את הספר, ככה ב-2010 בערך כלל ממש לכתוב את הספר,
אז זה מעניין מה שאתה אומר, שבעצם רציתי להיות, לדבר, רציתי לדבר עם מטופלים, לשוחח איתם על הבעיות שלהם, ופתאום נפתח איזה פתח למשהו חדש שהוביל אותי לכיוון אחר.
כן, ממש ככה, זה סיפור אני מודה מאוד לאותה, אבל זה לדוקטור רוני.
אני חושב אפילו על הדילמה של מטופלים הרבה פעמים בחדר, שלפעמים באמת הכי קל כבן אדם מבוגר, זה לדבר על הבעיות שלך ולא לחוות אותן באופן גופני או לזוז או לקום ולשבת על כיסא, ואני חושב ככה על המקום הזה שהוא קצת שונה, הוא קצת מוציא אותך מאזור הנוחות לפעמים.
זה נושא ענק, אמרנו שסיימנו לדבר על הסיס, זה בדיוק, זה ממש נושא שהוא בלב הגישה, כי גם התרפיות מבוססות מיינדפולנס, תנועה ו-CFT, כשמתחילים לדבר בדרך כלל אנחנו קולעים את עצמנו בלולאת המילים. ומאוד קשה לעצור ולקום לעשות תנועה, או לעשות פעולה, או לעשות תרגיל. ויש איזושהי סחפות לספה, לשיחות. גם כאלה שבאים אליה, אנחנו רוצים שתזיז אותה, רוצים לזוז, אני יכול למצוא את עצמי, לא מעט פעמים, מדבר איתם. ואז אני שואל את עצמי, לפעמים גם אותם, תגידו, איך זה קרה? זה אני, זה אתם, זה...
כן, כן.
אבל זה מה שקורה הרבה מאוד.
ואם אמרת קודם שהחשיבה היא לאו דווקא, מחשבות זה לאו דווקא מקור המין, אז בטח לא מצא טוב לעשות עבודה לפעמים.
נכון, זה הרבה פעמים אנחנו נהיה שם כי זה יותר קל, כי זה יותר נוח, כי אנחנו רגילים, לא כי זה הדבר הכי חכם לעשות. וזה היה CFT, מה הדבר הכי חכם שהכי יעזור? זה המחויבות שלי, זה המחויבות העמוקה לעשות שינוי.
אז אתה אומר שאתה בעצם בעצמך חווית את החוויה הגופנית מאוד בילדות, והיא התפתחה לתוך הטיפול שלך. ואני שואל, אם במהלך השנים שאתה מטפל, משהו השתנה באופן שבו אתה מטפל, או משהו השתנה באופן שבו אתה רואה דברים שהם יותר משמעותיים לך בטיפול?
אני חושב שקודם כל המפגש עם אותה מנהלת מרפאה היה התחלה של תהליך של הרבה מאוד... הרבה שנים של חקירה של זה והבנה איך זה משתלב בתוך עולם הטיפול. אני רק אגיד עוד שלב שהיה חשוב, שב-2010-2009 גילברט פרסם בעצם בצורה מסודרת את ה-CFT. ב-2016, סוף 2016, קריס הגיע הפעם שאני ללמד את זה פה בארץ, והיה לי מזל להיות איתו. ואחר כך כתבתי לו, אתה המדריך שלי, ומאז שנים הוא המדריך שלי. אבל אז יכולתי לראות איך זה מתחבר, ה-CFT והבודותרפיה. בכלל קראנו לזה כל פסיכותרפיה דו, דו מקראטה דו, אייקי דו, דו זה דרך, פסיכותרפיה דו, ואז כשחיברנו זה, נתתי לזה כבר שם חדש, ואז בעצם הם ממש שני הזרומים האלה השתלבו. אז זה עשה שינוי גם ביכולת הבנה שלי של הבודותרפיה, להבין בצורה הרבה יותר מסודרת איך התרגול הוא תרגול של חמלה. אוקיי, עכשיו השינויים שקורים לי כמטפל, אחד זה שהתחלתי לעבוד יותר ב-CFT יותר, אז כן, אני הרבה יותר חושב שאני הרבה יותר חי בתוך המפגש, אני למשל היום מטפל רק בחוץ, רק בטבע, זה קשור להבנה שיש משהו...
יש לך שעה פנויה בשבילי?
מה זה?
יש לך שעה פנויה בשבילי?
אין לי שעה פנויות לטיפולים, כבר הרבה מאוד זמן, ואני מדבר אחר כך. כן, זה באמת...
אני חושב על הטבע גם כחוויה שהיא גם נפשית וגם גופנית. אני לא סתם אמרתי את זה, כי באמת הרבה פעמים אנשים יוצאים לטבע כדי לקבל משהו שהם אולי לא יכולים לקבל במקומות אחרים.
כן, וזה חלק קודם כל מהחוויות האישיות שלי, מהתרגול האישי שלי, של להיות יותר בטבע, להיות יותר בחוץ, להתחבר יותר אולי לילדות בקיבוץ שלי, אולי ממש ואז להתבונן רגע, אני בתוך קליניקה, למה? מותר לי לשאול, כאילו מותר לי להטיל ספק במה שבדבר הזה של הפסיכותרפיסט שיושב בקליניקה. זה לא מתחבר לטבע שלי. זה לא הדבר הכי מרפא. אם אני יכול לשבת עם...
אני סקרן, כאילו, איך עושים את זה? יושבים על כיסא, יושבים על גזע עץ, הולכים ביחד?
אז קודם כל לי יש איזשהו חופש. זאת אומרת, ברגע שעם הטבע זה משתנה, העונות משתנות. התחלתי ביולי ממש להיות רק פתחתי את הסנגה, שהיא גם פעם בשבוע הקבוצה שמתרגלת בודהיזם, גם בטבע, אם זה בחורף אז יש מדורה, אם זה בקיץ אז...
יש מזגן.
יש את הדוג'ו שזה קבוצת קראטה, שזה גם בחוץ בטבע, שזה כבר 10-11 שנה אנחנו בחוץ בטבע. יש איזושהי הבנה שיש בזה משהו מרפא, מה שיקרה זה שמגיעים במקום באיזושהי חורשה, שלא עוברים שם הרבה אנשים, מצד שני זה לא מקום רחוק, צריך איזשהו מסע, זה דקה מהשביל, אבל מקום שלא יותר מדי יפריעו, אבל גם לא יותר מדי מפחיד, רחוק, או... וכן, יושבים על מחצלת, יושבים על כיסאות פלסטיק לפעמים, אם זה שוב בחורף, בדרך כלל יש מדורה, יש איזשהו תאורה אם צריך, אפשר לטייל בטבע ולשוחח תוך כדי שיחה, אפשר, אני יושב עם גברים, שאני אומר, תגיד, אתה רוצה להדליק מדורה, אומר, מאז שהייתי ילד לא הדלקתי מדורה.
וואו.
וזוגות שמגיעים, והגבר מדליק מדורה, והיא אומרת, אף פעם לא הדלקת מדורה, נכון. סתם, אני אומר רק דוגמה מאוד מאוד קטנה, ואז אנחנו יושבים שם, ובטבע אנחנו יכולים לקום ולעשות איזשהו תרגול של תנועה, כמו תנועה של... שבאה מאוד לחימה, של צ'יקונג, שהיא יוצרת גראונדינג מאוד מאוד חזק, כי מישהו מרגיש... בתוך הבודותרפיה יש הרבה מאוד תרגילים זוגים, בודותרפיה זה הרבה מאוד עבודה זוגית, ועבודה של המטפל על עצמו, על... זה דרכים לפתח את החמלה, אוקיי? זה דרכים או טכניקות מתוך החוכמה העתיקה של הלוחם, איך לפתח את החמלה, את האומץ, את הנוכחות, את העליות בתוך המרחב.
מקסים, אתה יודע, הסיפור שלך שאני שומע אותו הוא מקסים, ואני חושב ככה גם על הילד הזה שמאוד התחבר לגוף, ואז עבר למילים, ואז חזר לגוף, ואז התחבר לטבע, וזה ממש מעורר השראה.
אני חושב שזה האישור שלנו. זה ממש, את כל המרכיבים של הסיפור הרומנטי שבא לקחת חלק בו.
אוקיי, אז קדימה. שזה אנחנו ביחד מלמדים, וכן.
כן.
אני חושב שאחד הדברים שהכי אהבתי תמיד, וזה באמת ללמד ולהכשיר ולהדריך, אני באמת עושה את זה המון, יש מטופלים, בעיקר כאלה שכבר הולכים איתי תקופה, אבל באמת הרבה מאוד הדרכה, ועכשיו באמת זה כיף לראות האנשים שמתלהבים את זה, ושאוהבים את זה, ושמרגישים, המטפלים שאומרים, וואו, זה עושה לנו שינוי, אנחנו כבר מרגישים אחרת בקליניקה, וזה קצת... תחושה של מניפה כזו, שזה עובר הלאה, וזה באמת בא מי, אני חושב, משמחה. אני רואה את זה אצל המטפלים, אני רואה את זה אצל ה... גם מטופלים, יש איזושהי שמחה, הרבה אהבה יש.
כן.
זה משהו ש... אהבה, זה נראה לי זמן טוב לסיים את הפרק עם כל האהבה הזאת שנשארה פה, ואני רק יכול להודות לך על, על, על כך שהתארחת אצלנו. תודה. תודה, גבו.
תודה רבה, מאוד... גבו, היה מאוד מעניין.
תודה לשניכם על ההזמנה, ממש
שמחתי
להיות איתכם.
זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.